בין בכתב תשע"ח, אנחנו בשיעור מסילת ישרים, בביאור מידת הזהירות פרק ו', אנחנו נשים עוד פעם את מה שכבר הזכרנו, רק נזכיר את זה בקיצור. אדם המהלך על פי תהום הולך בזהירות. אדם שהולך במקום סכנה הולך מתון מתון, הוא מסתכל ימינה ושמאלה, ולפעמים הזהירות הזו היא גורמת לאדם לתנועה הפוכה. מה פירוש תנועה הפוכה? הוא כל כך זהיר, הוא כל כך מפוחד, הוא כל כך מבוהל, והדמיון שלו, איך אומרים, מוסיף לו עוד כהנה וכהנה תבלינים, מכאן ולשם, הרי ממילא הוא מעט את ההליכה שלו עד כדי זחילה, ואם האזור או המקום שבו הוא חושש הוא ארוך יותר, אז מה הוא עושה? הוא פשוט עומד. הוא הופך להיות עצל. כלומר, הזהירות יכולה להביא לשני דברים, שני דברים. אחד, דברים טובים, שאדם ממשיך לפעול ולעשות, אבל הוא פוקח את עיניו שלא יקרה לו שום נזק במה שהוא עושה. לעומת זאת, יש אנשים אחרים שולחים את זה לכיוון אחר, ואז הם הופכים להיות עצלים ומפסיקים לפעול. או שכל פעולה שלהם עורכת זמן רב. יצא לכם פעם לפגוש מישהו שמרוב זהירות הוא בקושי פועל. אם לא פגשתם, דעו שיש כאלה. כלומר, הם כל כך חוששים מלפעול שמא יקרה לו משהו, אז הוא עושה פעולה אחת שעושים אותה ב-20 שניות, ב-10 דקות. הוא יעשה את הפעולה, אבל היא תיקח הרבה מאוד זמן. לעתים, אפשר לומר שרוב הדברים בחיינו, אנו זקוקים לעשייה רציפה, לעשייה שהיא צריכה להיות בהתמדה לאורך זמן, ולא ככזו שכל חלק מן המעשה יעבור דיון ועיון וחיפוש. כלומר, רבנו המחל הרב שהטמיע בתוכנו את מידת הזהירות, מיד לאחר מכן הוא רוצה שלא נטעה. והפרק מיד הבא בתור הוא זריזות. זריזות, מה המשמעות של המילה זריזות? יש לכם כמה וכמה רעיונות, בואו ונשמע. מה זו זריזות? כן. לא, בכל.
חריצות.
מה זה?
בקוצות.
חריצות. אז שיקרא לזה מידת החריצות.
לא, אבל זה...
מה זו זריזות?
זה שהוא... הוא הכי...
ממהר.
אפשר להביא דוגמה?
תנסה.
בן אדם שהוא... יש רק
כשמבקשים
ממנו,
אבל כאילו הוא רוצה. טוב, אני אתן לכם... כן.
דבקות?
לא הבנתי.
דבקות?
דבקות, אז שיקרא את זה מידת הדבקות. מה זו זריזות? אתה אמרת משהו.
לעשות משהו יותר
מהר. שיקרא את זה מידת המהירות.
מהירות.
מה זו זריזות?
כאילו אתה
מזדרז,
אתה לא חושב מה שאתה עושה.
אתה אומר, אם מזדרז, אני לא חושב מה אני עושה, אז זה לא מתאים, כי בקודם אמרת, אתה שים לב למה שאתה עושה. אז מה זה זריזות? כן? מיד. אוקיי, אוקיי, אז אני לא יכול להגיד שיכתוב מידת המיידיות. כן, אבל בסדר, אוקיי. עוד רעיונות?
לא לחשוב פעמיים.
אז זה בדיוק הפוך מהזריזות, מהזהירות. אז אם כן, אנחנו רואים שמידת הזריזות לא מובנת לנו, מה הכוונה? אני אתן לכם דוגמה ותגידו לי האם זו מידת זריזות או לא. אדם עומד במעבר חצייה. מעיף מבט ימינה, מעיף מבט שמאלה ושוב פעם ימינה, ורואה רכב במרחק גדול ממנו. משום מידת הזהירות הוא אומר, טוב אני אמתין עד שהרכב יחלוף. הוא ממתין, ומשום מה הרכב מעט את נסיעתו. ואז אותו בחור שעומד ליד שפת הכביש עושה שיקול דעת מחודש. הוא אומר, רגע, אם הוא מעט, זאת אומרת ש... אני אספיק לחצות את הכביש ולפני שהרכב הזה יגיע אליי. ותוך כדי כך שהוא שוקל בדעתו האם לחצות עכשיו או להמתין כפי שהוא חשב מקודם, בצדר, הוא היה זהיר, הוא חוצה במהירות לצד השני. אבל הוא פשוט שכח, כן, למדוד שוב בעיניו את מהירות הרכב שהולך וקרב, והוא בזריזות רבה ניצל מדריסה. זו זריזות?
כן.
לא.
לא?
זה חוסר זהירות. לעומת זאת, אדם שהולך ועובר במעבר חצייה, והוא במקום ללכת ישר לצידו השני של הכביש, כדי לקצר את זמן השהייה שלו בשטח שעלול לסכן אותו, היינו, הכביש, הוא הולך באלכסון ארוך לצד השני לנקודה שממנה הוא רוצה להמשיך. הוא עושה זאת בזריזות. אבל האם זו זריזות או חוסר זהירות? חוסר זהירות. אבל אדם שהולך ישר אל מעבר לכביש, בזריזות, כדי לפנות את עצמו ממקום שבו עלול הוא להיפגע, מה, איך נגדיר את זה?
זריזות.
כלומר, האדם פועל ועושה את הדברים בזריזות, אבל בזהירות.
רגע, שזה לא זהירות, זה אינסטינקים?
זהירות אמורה להיות טבעית. האדם מאבד.
לא, שלא עושים משהו בזהירות, זה אינסטינק?
לא, זו טיפשות. לכן, בואו ונראה מה אומר הרמח"ל, כן?
נניח, יש מקומות שבאים שאם אתה שם רגל על הכביש, הנהגים לא עוצרים. אם אתה מתחיל לחצות, אז הם אמורים לעצור. אתה חייב להתחיל.
היום החוק שהתקבל לא מזמן מחייב נהג לעצור.
אם אתה שם רגל.
לא, גם אם אתה לא רגל, גם אם אתה עומד ליד מעבר חצייה, הרי אתה לא עומד שם להשתזף בדרך כלל, ולא לפתוח שולחן, ולא לעשות אירוע. אתה, בזה שאתה עומד ליד מעבר חצייה, הרי אתה מחזיק שלט ביד שאומר, הרי אני רוצה לחצות. והחוק החדש התחדש לא מזמן, חידד את מה שאתה אמרת. בעבר, אם הורדת רגל, נהג היה אמור לעצור. עכשיו, מניסיון חיים של כולנו, לפעמים אנחנו נהגים, לפעמים אנחנו הולכי רגל. כן, כי חלק מהזמן אתה הולך ברגל, ואנחנו יודעים שזה לא בדיוק עבד. גם היום, עם החוק החדש, אנחנו רואים שיש חלק מן הנהגים שעדיין לא הפנימו את החוק החדש. אבל יש נהגים שהפנימו, וכשהם רואים אדם עומד ליד מעבר חצייה, הם עוצרים. ממילא נחזור לעניין שלנו. אומר הרב, הרמח"ל, בפרק ו' באור מידת הזריזות, אנחנו מנסים למצוא את היחס הנכון. היחס הנכון בין הזהירות לבין הזריזות. כי לכאורה, או שלא, הם סותרים אלו את אלו. אם אנחנו לא נדבר בקיצוניות ונטען לסתירה, נאמר בוודאי שהם מעכבים אלו את אלו. כלומר, מידת הזהירות מעכבת את הזריזות, מידת הזריזות היא מעכבת את מידת הזהירות. אומר רבנו הרמח"ל, בואו ונראה שזה לא כך. תתקנו בבקשה בפנים, הערת ביניים, כן?
כן. אדם שהוא... אדם ששואלים אותו שאלה, והוא שוקל האם לענות עליה או לא, אז הוא חושב, עושה חושבים בינו לבין עצמו, מחליט לענות עליה, אחר כך הוא מחליט שלענות עליה, אחר כך הולך במחשבה להמשיך לחשוב. אז להמשיך לחשוב הוא לא, אז כאן הוא צריך להזדרז, אבל הוא צריך גם להיזהר לעשות חושבים לפני, אבל הוא לא צריך לחשוב יותר מדי.
אוקיי, בואו נראה אם הרמח"ל גם מתכוון לענייני המחשבה או רק לענייני המעשה. רבותיי, אני מבקש קשר. אומר הרמח"ל, אחר הזהירות יבוא הזריזות, כי הזהירות סובב על הלוטה הזאת. מה אדם צריך להיזהר? מדברים המסכנים אותו. זיינו, אותם דברים שהיה נכון שמה? שהוא לא יעשה. לא רק בדברים שהוא יעשה, גם בדברים בעיקר לא תעשה. והזריזות על העשה, והיינו, סור מרע ועשה טוב. כלומר, למעשה אומר לנו רבנו הרמח"ל, שהזריזות היא משקל המשלים את הזהירות בבחינה של סור מרע, זה לא לעשות דברים לא זהירים שבהם אתה תיפגע, והזריזות זה לעשות מעשים שבהם אתה מרוויח כמה שיותר מהר. ועניינו של הזריזות מבואר שהוא הקדמה למצוות ולהשלמת עניינה. רבותיי, אני רוצה להגיד אולי ככה משפט. הרמח"ל היה יהודי כשר, דתי, אורתודוקס, מקפיד על קלה כבחמורה, איש גדול בתורה, ביראה, וידע רב לו בכל מקצועות התורה, בפשט, ברמש, בדרש, ביסוד, והיה בתקופתו אחד המקובלים הגדולים שהיו לעם ישראל. ובוודאי שספריו ינועו, יסתובבו, ידברו על חיי התורה והמצוות. ממילא, אנחנו צריכים משם גם לקחת את זה אל חיי המעשה, חיי החולין שלנו. לכן הדוגמאות שיביא הרמח"ל הם בענייני המצוות. אבל כל אחד ואחד מאיתנו, ונשתדל גם אנחנו, לקחת ולדמות אותם לחיי המעשה שלנו. כי המצוות, כמו שדיברנו אתמול ככה בשיעור בספר במדבר, על מהות המצוות, עניינם לשמור עליהם, עניינם לתת לנו אפשרות לחיות חיים נכונים. ולכן, השלב הראשון שאנחנו רואים לפנינו היא הקדמה. איך אומר הרב? הרב הרמח"ל אומר שההקדמה למצוות, כלומר, אחר הזהירות יבוא הזריזות, כי הזהירות סובב על הלא תעשה והזריזות על העשה, והיינו סור מרע ועשה טוב, בעניינו של הזריזות מבואר שהוא הקדמה למצוות ולהשלמת עניינם. כלומר, אנחנו צריכים לבנות במחשבה והבנה את היחס שלנו, היחס המרומם אל עבודת המצוות. אם אתמול ככה את השאלה בשביל מה צריך לקיים מצוות, אנחנו באמת צריכים קודם כל וראשית לכל לעורר ולשאול ולהבין איך אנחנו מתייחסים למעשה המצוות. זה לא סתם להגיד אוקיי יש מצוות, אלא מהו היחס הנכון. וכאשר אני מתייחס נכון לדבר מסוים, במקרה הזה שלנו מצוות, אני קונה ככל שהיחס שלי יותר מבין, יותר מחובר, יותר שם, אני זריז בקיום המצוות. כלומר, אם אני רואה ערך של דבר מסוים, אני מזדרז אליו כל פעם שאני מגיע אליו או הוא מגיע אליי. דוגמה, אדם שיש לו ערך לנושא אישי שלו שחשוב לו, כשיש לו אפשרות לעשות את אותו עניין, הוא לא עושה זאת בעצלנות, הוא עושה זאת בזריזות, לפעמים אפילו רץ כדי להגיע כמה שיותר בהר אל הנושא המעניין אותו.
כדי מעניין אותו.
יפה. כלומר, הזריזות היא זאת שמוציאה לאור את השייכות שלנו לנושא. ככל שאני יותר זריז לדבר מסוים, זה אומר שהנושא הזה שייך לי. אני מרגיש קשור אליו. אני אוהב את הדבר הזה. ולכן אני רץ אליו. כלומר, למעשה, החיבה, הזריזות צריכה להיות, אומר רבנו הרמח"ל, לאיזה עניין?
מצווה.
המצוות. כלומר, אדם צריך להיזהר מלא תעשה, אבל צריך להיות כל כך מקושר, כל כך אוהב, כל כך רוצה, כל כך שייך אל המצוות, שהוא מזדרז לקיים אותה. ולא, אתם יודעים מה, לפני שאני אגיד, יצא לכם פעם להכיר מישהו שעשייה במצוות בשבילו זה כבד כזה, ועושים את זה לאט לאט, עד שמגיעים. וכל דבר נעשה, וכשכבר עושים את המצווה, עושים אותה מהר כדי שתיגמר. יצא לכם פעם לפגוש.
כל אחד שמכיר את עצמו.
לא, שוקר, אני לא, אני מדבר בכללי. כן? יצא לנו לפגוש, נכון? יש דברים שאנחנו במצוות, אנחנו כאלה, איך נקרא לזה היום? נמרחים. ככה, מתוך איזו תקווה שיקרה משהו. כן, או דוגמה, במקום להיות בין 10 הראשונים בבית הכנסת ולהתפלל במניין, אז אני ככה מסרך את רגליי לאט לאט, אומר, נו, אולי אני אגיע אחרי החזרה, ואז אני אשלים. כן, מה אני? לפחות, כן, אז אני... אני מבין דוגמה מה החיים בדרך כלל, ולכן, אם כן אומר הרב, מה מביא את האדם למידת הזריזות, ובמילים אחרות, מה מביא האדם להיות שייך? מה מביא אדם להיות קשור? וזה לא משנה לאיזה תחום. פה אנחנו מדברים על המצוות, כי הרב חל ידבר על המצוות. מה מביא אדם לידי הכרה, מה יש מולו? מה אתם מציעים?
נגיד מה יש מולו?
מה מביא אותך להיות זריז לדבר מסוים?
אני רוצה אותו, רוצה
אותו. אתה רוצה אותו. איך אני יודע מה אני רוצה או לא רוצה לפי מה?
רגש.
סתם? יש רגש, אוקיי, אבל הרגש הוא פועל. אחרי שלב, יפה, שלב ראשוני זה השכל. כלומר, אני לומד. אני לומד. כלומר, למעשה הלמידה, עיקר הלימוד, כמו שאומרת המשנה, שמה הוא עיקר הלימוד? התלמוד או המעשה? גדול תלמוד המביא
לזה מעשה.
כלומר, תלמד, תבין, תפנים. תוהר, ומתוך זה תרגיש שייכות, והשייכות תרגיש חיבור, והחיבור יריט אותך. כלומר, עיקר הלימוד הוא זה שבונה את היחס שלנו אל ערך עבודת השם, אל ערך המצוות, אל היופי של הדבר. זה מחייב לימוד. זה לא פעם לבד. זה שאומרים לילד, תעשה כך או אחרת, ושהוא בא לבית הכנסת בגיל צעיר, הוא מקבל סוכריות, או מקבל סקית, כולנו מכירים את זה. אם בתור זיכרונכם כילדים, ואם כמי שמכיר את זה כאדם מבוגר, רבותיי, הילדים רצים לבית הכנסת, הם רצים לסוכריה, הם רצים בזריזות לסקית. וזה בסדר, בגיל של הילדות. אבל על מה אנחנו רוצים ליצור אצלם? רוצים ליצור אצלם מה? למה מחלקים סוכריות? למה מחלקים סקיות בבית הכנסת? כדי ליצור קשר שייכות למה? לבית הכנסת. גם כשאנחנו פועלים במישורים אחרים, אנחנו רוצים לגרום לילד להיות קשור לדבר מסוים, אנחנו יוצרים אצלו לימוד. אנחנו מביאים אותו להבנה שהמקום הזה כדאי, שהנושא הזה כדאי. אז בהתחלה, נכון, בתור ילד, בדברים ילדותיים. אבל כשאנחנו מדברים על אנשים מבוגרים, אנשים מתבגרים, אנחנו לא יכולים להשאיר אותם ברמת הסוכריה בסקית ממתקים.
או שוקולד.
או שוקולד. אנחנו חייבים להפנות את מרצם, את כוחם, להבין את עומק הדברים, ולא רק להסתכל על הרגש. כשילד בא לבית הכנסת בגלל הסוכריה או השקית, זה בגלל מה? הרגש. זה טעים לו. זה לא בא מן השכל. אומר הרמח"ל, על מנת להיות זריז, על מנת לקנות את המידה הזו, לפני כן יש צורך בלימוד של מה שאני צועד אליו, במקרה שלנו, מצוות. המצוות, על מנת לקיים אותן בזריזות, באהבה, ברצון, מחייב לימוד. הלימוד מקנה ידע, הלימוד מקנה עושר מחשבתי, הלימוד מקנה רוחב ידיעה, ומתוך רוחב הידיעה הזו, אדם מרגיש מחובר. אני אתן לכם דוגמה מאוד מאוד מוכרת לכם כמו לרבים. אם הייתי שואל ילד לפני בר מצווה, כן?
זה להיות בר מצווה, כן, אחרי...
כמה דברים הוא עושה לצורך בר המצווה שלו, והאם צריך ללחוץ אותו, לדחוף אותו, להכריח אותו, לעשות את כל מה שצריך לכבוד הבר המצווה שלו. התשובה בדרך כלל אצל רובם הגדול, חוץ מכמה יוצאים מן הכלל, שהם רצים. לא צריך לומר להם, בואו להתעלם, כי הוא לא ייתן לך מנוחה שתיקח אותו לצילומים. כשאתה תתבקש ממנו ללכת ולהביא מעטפות מן התואר בשביל לשלוח את ההזמנות, גם 7 פעמים כי נגמרו המעטפות, אולי הוא יקטר קצת, אבל הוא ירוץ להביא את המעטפות כי זו הבר מצווה שלו. כל כך קשור לזה, הוא כל כך מחובר לזה, הוא כל כך אוהב את זה, שכל שאר הדברים שבדרך כלל יפריעו לו, הם נעלמים. מה הסיבה? הוא מבין את המשמעות, הוא רוצה בה בעקבות זה, הוא אוהב את זה, ולכן הוא עושה את הדברים במהירות וזריזות. זה לא רק בנושאים של לקיים מצוות תפילין, תפילה, נטילה, ברכה וכדומה, אלא כל דבר ודבר בחיינו, כשאנחנו מבינים וזה גורם לנו לרצות, אנחנו רצים. בבקשה, שמר מהם. לא לחינם, בתפילת בית המדרש, אנחנו אומרים משפט שידוע למי שאומר, שהם רצים ואנחנו רצים. יש זריזות שהיא חיובית, ויש זריזות שהיא שלילית. כן, איך אני נמנע מזריזות לדברים האסורים? אני נזהר. כלומר, למדנו שצריך להיזהר, כי הזהירות מונעת אסון. ולכן, בכל מקום שהזריזות שלי מובילה אותי לדברים שליליים, כלומר, במצוות לא תעשה, ובחיי היומיום, דברים שאחר כך יגרמו לי לנזק, או נפשי, או פיזי, אז אני לא רץ לשם. אחת הדוגמאות שיש לנו לצערנו הרב בארץ ישראל, במדינה שלנו, בשבעים השנים שאנחנו נמצאים כאן, שראו הרבה אנשים שחל ושלום היו לא תהיה, כן? והשם ישמור ויציל, כי השם ישמור עיר. יש לנו דבר שהוא אולי מאפיין. קורה משהו. יש לו עלינו, לא עליכם, לא על עם ישראל, בעזרת השם על שוננו, ויש מספיק. יש פיגוע. אז אנשים רצים למקום הפיגוע. חלקם רצים באמת לעשות, כי הם יודעים מה לעשות. הם אנשים שעשו קורס מערים, הם אנשים שנמצאים בזק לאנשים. הם יודעים מה לעשות שם. חלקם קבעים, חלקם, לא יודע. יש להם ידע שיכול לסייע בהצלת חיים. הם רצים לשם. אבל ישנם אנשים שמה? שהם סקרנים. וכל מה שמעניין אותם זה לראות מה היה וכי יוכלו לספר לחבר'ה. או לצלם. כלומר, הדבר הזה הוא חמור ביותר. מדוע? זה הפך מידת הזהירות. הפך מידת הזהירות. כי כשיש אירוע כזה, אנחנו לא יודעים אם הוא אירוע מקומי, או שאירוע מתמשך, וגם דברים כאלה קרו. וכמה שתגיד לאנשים, כשיש דבר כזה, לך משם, אל תתקרב, למעט אותם אנשים שיכולים לעזור, אנשים ממשיכים לבוא. אחד הפעמים שאנחנו מוצאים כנהגים וגם כנוסעים, שקורית תאונת דרכים לא עלינו, לא עליכם, על שוננו, ויש מספיק, אז יש תאונה, ועד מה קורה? בסדר, יורדים, הכל בסדר. מה? תאונת פח, ללא נפגעים. בסדר, המכוניות זזות הצידה ונעמדות, ואז יש פקק. פקק ארוך. מדוע? כל נהג שעובר שם חייב להאט, להסתכל, להתבונן, ואז הוא ממשיך. למה? מה העניין? מה העניין? חוסר זהירות. הסקרנות מבלבלת וגורמת לעיבוד. כן, זאת אומרת חוסר זהירות. הזריזות הזו היא זריזות שלילית. כן, איך אני יודע איכן היא הזריזות שלי בחיובית או שלילית? ללמוד, להבין מה אני עושה, האם זה בגדר רווח אמיתי או סתם רווח של סקרנות. ואז אני מזדרז את דברים לא הנכונים. לא לחינם אנחנו מוצאים אותנו, כולנו, בלי לפגוע בכבוד מעלתכם, כל אחד לפי מעלתו ולפי כבודו ומה שהוא רכש בחייו. פעמים רבות יש לנו נטייה לרוץ אחר הדברים שאנחנו לא יודעים. ואני אסביר. אחד המרכיבים במאפייני האדם זה יצר הסקרנות. וכשאני מדבר על יצר, אני לא מדבר על יצר הרע. מדבר על אופי. אדם הוא סקרן. והסקרנות הזו מביאה אותו באמת לבנות חיים שלמים סביב עצמו. וזה נפלא. והסקרנות, ככל שהדבר המסקרן הוא בולט יותר, הוא עוצמתי יותר, האדם נמשך אליו כמו פרפר אל האש. כמו דבורה אל הצוף. הוא פשוט הולך לשם. והוא לא כל כך שם לב ומאבד את הזהירות שלו, והוא הופך להיות זריז לדבר שלילי. מדוע? כי הוא לא חשב לרגע ועיין מה הדבר הזה שלפניי והאם יש לו שייכות אליי. אם אין לו שייכות אליי, מדוע אני רץ אליי? אם הוא לא קשור אליי, מה לי ולא? ואדם רץ בזריזות לדברים שהוא לא צריך לרוץ עליהם. הוא צריך להימנע מלהיות שם, במקרה הטוב. במקרה הגרוע הוא צריך לברוח משם, כי הוא עלול להסתגן, להיפגע, וזה שוב פעם יהיה הממשק בין הזהירות לזריזות. לכן אומר הרמח"ל, השלב הראשון זה הקדמה למציאות. הזריזות מחייבת שנהיה מה שנקרא תלמידי חכמים. ואין הכוונה תלמידי חכמים במובן התלמודי של הדבר. אלא שאדם יהיה חכם, שהוא ילמד. יש הרבה שאלות באמונה שאנחנו נפגשים איתן בחיי היום-יום, אדם עם עצמו או בשיעורים ששואלים. ואני יכול להגיד, כמי שכבר העביר יותר משני שיעורים באמונה, רוב רובם של השאלות, אלה שאלות שנובעות, בלי לפגוע באף אחד, חוסר למידה, ואני משתמש במילים עדינות. האדם פשוט לא לומד. כלומר, הוא לא פותח ספר, הוא לא מנסה להשלים, הוא לא מנסה להבין. מה הוא עושה? הוא מטיל את האחריות לשאלות שלו באמונה על מישהו אחר. כלומר, אני אשאל מישהו אחר, והוא יצא לענות לי, ואני אשב לי ליד השולחן, והוא יזין אותי כמו ברווז שמאביסים אותו.
כי הוא לא יודע, הוא לא רוצה שיהיה לך אחריות.
איזה מצוין, אני כבר שמח.
הוא לא יודע את התשובה.
רבותיי, זה בדיוק העניין, אני רוצה שתקפצו וקפצתם. כלומר, למעשה, רק שנייה, למעשה מה הכוונה בדברים שלי. אם אדם למד, יהיה, ולא הבין והוא שואל, מצוין, נפלא. אבל אם אדם לא למד ושואל, הוא זורק את האחריות עליך. איך אני יודע להבחין? איך אני יודע אם האדם הזה ישב ולמד, ויהיה ולא הבין משהו?
כי אם השאלה...
או אחר כך שלא למד וזורק את האחרים. לפי סגנון השאלה. אם האדם למד, ויש לו שאלה, אתן לכם דוגמה. אדם אומר, יש לי שאלה באמונה. כן, מה השאלה? ראיתי שהרמב״ם כותב בשמונת פרקים כך וכך, וראיתי גם ברמח"ל כותב משהו שלא מסתדר עם הרמב״ם. או, זה אחד שפתח ספר. זה אחד שלמד. אחד שיהיה. והוא נמצא, הוא לא מבין, בסדר, מצוין, נשאל. אבל, שאלה הבאה, מי אמר שצריך לקיים מצוות? זאת שאלה של אדם שלא ניסה לברר את זה מעצמו בכלל. הוא לא פתח ספר אחד. הוא לא השקיע בזה דבר וחצי דבר, אולי אתם יודעים, בלי לפגוע. הוא השקיע איזה מין קריאה חטופה מאיזה חוברת שנתנו לו באוטובוס. אבל הוא באמת לא ניסה ללמוד ולהבין מה הקשר שלו והשייכות שלו לדבר. ועכשיו הוא מצפה שמישהו אחר יאביס אותו. אני רוצה לטעון טענה. תשובות לשאלות באמונה. תשובות לשאלות בהלכה. תשובות לשאלות בכל נושא. פיזיקה, מתמטיקה, כימיה, גיאוגרפיה, היסטוריה. מה שאתם רוצים. שבא מתוך בורות, כלומר אני לא עשיתי דבר כדי לברר, גם אם תקבל את התשובה הכי טובה בעולם, מה זה יעשה אצלך? רושם זמני בלבד. ולמה? אתם מכירים? בטח יצא לכם, נו. אני אספר לכם איזה קטע. ראיתי שני ילדים בתקופה שהייתי צעיר. אז היה משחק, חלק מהיושבים כאן מכירים אותו, אולי גם אתם מכירים. כן. בבקשה. מה שנורא מעניין, משחק, פעם, תלוי איפה היית, אם היית בירושלים, או שהיית באזור המרכז, או בכלל הארץ, היה מה שנקרא גולות וג'ולים. מכירים את זה, את המשחק הזה? שמעתם עליו פעם, ראיתם אותו בתמונות? כן, יש גולים כאלה, מזכוכים, כל מיני גדלים, ויש יקרות, ויש זולות, פעם לא יודע, זה כל מיני שמות, אבל שכחתי. כן, טוב, בסדר. אז היו שני חבר'ה שיחקו ככה, והיה שם בור כזה באמצע, והם כל אחד היו צריכים להכניס את הגולות לתוך הבור, ומי שמכניס, פוגע בשני, מפיל אותו לבור, זה שלו, אני זוכר על הכללים במעופה. ואתם מכירים את המשחק של האג'ווין?
כן.
נכון? קרטון עם הגרעינים של המשמיש, והזורקים מרחוק, עם מספרים, גוגוי, תלוי מאיפה אתה בא. טוב. אתה רואה שני חבר'ה שמשחקים. שני חבר'ה משחקים. ואז אחד אומר לשני, זה לא פייר. זה לא פייר. יש לך גולה, היא גדולה. בומבילה קראו לה, או זה לא נכנס לי
ברור. בומבילי.
איך?
בומבילי.
אתה אומר בומבילי, תלוי מאיפה אתה בא. בומבילה, בומבילי. אז זה לא פייר, אתה משחק איתה, היא גדולה, אז היא דופת, היא פוגעת בכל הקטנות, זה לא פייר. בפעם הבאה בתור שלי, תן לי את הגולה שלך, כדי שיהיה אוקיי. ואתה, תור שלך תעשה עם הבומבילית, אמרת? טוב עם הבומבילית, ואחר כך אני אעשה עם הבומבילה. אבל, שיהיה פייר. טוב, רוצים לשחק, חבר'ה טובים, חברים טובים, נתן לו, עשה את התור שלו, הפיל עוד כמה כאלה לתוך הבור, ואז הוא לוקח ממנו את הגולה הגדולה, ועכשיו תורו. הוא גם כן נותן ככה מה שנקרא וישלחהו, והגולה הזו רצה, מפילה כמה גולות בפנים, הכל מצוין. נגמר המשחק, זה עובר מיד ליד, מיד ליד. עכשיו במשחק עושים כל אחד את רווחיו ורוצים ללכת. אז אומר הבחור, הילד הזה שהגולה הגדולה שלו הייתה, אומר לשני, תחזיר לי את הגולה הגדולה. אמר לו, לא, זה שלי. אבל ממתי זה שלך? נתתי לך לשחק, לא לקחת איזה מתנה. כן? זה שלי, תחזיר לי.
שיחקו על אמת.
עכשיו, למה שהאדם הזה, שהגולה עכשיו את לא יחזיר, זה פשוט, נכון? זה לא שלו.
זה שלו?
שאתה...
זה לא.
הוא שיחק איתו על אמת.
לא, הוא השתמש בה כדי שהם יהיו שווים. כלומר, הוא השאיר לו לשימוש. אוקיי. עכשיו, למה זה לא שלו? הרי הוא שיחק בה והיה אצלה.
אבל הוא הרוויח
אותו. משום שברגע שיש לך דבר שלא הרווחת אותו, שקיבלת אותו ממישהו, אתה צריך להחזיר. זה לא נשאר אצלך.
זה כמו מהרב.
יש לי פתגם בדואי עממי, שאני זוכר אותו כשהייתי בסיני, אז הבדואים שם היו ככה מדברים, אז לא יודעים כל מיני אמירות. אז אחד האמירות יצא לנו פעם, יצא לשבת איתם ולדבר איתם, אז הם אמרו, תראה, יש לנו את הפתגם שאומר שאם אתה רוכב על גמל שהוא לא שלך, אתה צריך להחזיר את הגמל.
מה
הפתגם פה? לא אגיד את זה בערבית עכשיו, אבל כלומר, שיש לך דבר שהוא לא שלך, הוא לא שלך.
מה החידוש?
כשאתה מקר... כאשר אתה מקבל תשובות בכל נושא ואתה לא קנית את הידע, לא עמלת, לא למדת, לא רכשת את זה לעצמך, זה לא נשאר. יש לי שאלה. אני בטוח שלכולכם היו שאלות במהלך חייכם בכל מיני תחומים. בכל מיני תחומים. אם כן, ענו לכם תשובות. נכון, ענו לכם תשובות? שאלתם את ההורים כל מיני דברים, שאלתם אתם, אף פעם לא שאלת שום דבר. אוי ואבוי, ילדות עשוקה.
לא, כן. לא
תמיד. היפה, זאת אומרת ששאלת שאלות בכל מיני נושאים, וההורים ענו לך, או מורים ענו לך. כמה אנחנו זוכרים מהשאלות האלה, סליחה, מהתשובות הללו היום?
5-4.
מתוך? מסורת אלפים? מדוע?
או באוויר,
שהשאלה
באוויר.
הייתה שאלה סתם, לא רצינית.
שאלות באוויר.
אבל היו גם שאלות רציניות.
שלא עמלת בשבילהם.
לא עשיתם זה כלום. כלומר, זה בסדר לשאול שאלה באמונה אם לא עמדת.
אין לך ערך.
אבל אחרי שענו לך, מה השלב הבא?
להפנים.
תלך, תרחיב, תלמד.
אין לך ערך.
תלמד. האדם יסתפק בתשובה וזהו. אז זה נעלם בעינינו. כלומר, אומר לנו הרמח"ל, הזריזות באה לאחר שייכות, התקשרות, למידה. אם אדם לא לומד, לא חוקר, לא מתקשר לדבר, הוא לא יכול גם לאהוב אותו. וגם בסופו של דבר זה לא נמצא אצלו. זה פורח בעינינו. אחד הדברים, אני רוצה עכשיו לנקוט בשמות. יש מקומות שמחזירים בעלי אנשים בתשובה, כן ירבו. ישנם מקומות שלוקחים את הבחורים, כן? ואחר שהם הגיעו אליהם מתקופה שבהם הם עוברים את התהליך, הם נשארים שם. הם נשארים שם, הם לומדים שם, יכול להיות שנים, מתפתחים, עוזרים, מלמדים, נותנים להם לא רק את התשובות, אלא נותנים להם את הכלים ואת האפשרויות להעמיק, ללמוד, להפנים ולהתחבר, להרגיש שייכות. הם נשארים בעד התשובה. יש כאלה במגזר המכונה חרדי, יש דברים כאלה במגזר המכונה דתי-לאומי. יש מקומות, אני מכיר כמה ואני רוצה להיזהר ולכן אני לא מזכיר שום מקום, ויש מקומות שעושים הרבה רעש והרבה אנשים והרבה שואו, ואנשים שם עושים כל מיני דברים ומראים סימנים חיצוניים של חזרה בתשובה. אבל לאחר שהאירוע הסתיים, איפה הם חוזרים? למקום שהם היו. לא אומרים להם, בואו אלינו, בואו אלינו, הנה, בית המדרש פתוח, נעזור לכם לעבור את התהליך, שמעת התשובה, בוא תסתכל, תחקור, תלמד, תתקשר, תתחבר, תשתייר. ולכן, הרבה מאוד מאותם אנשים חזרו בשאלה. המעזר של התשובה שלהם היה לזמן מוגבל. מדוע? הרמח"ל אומר מפורש, הזריזות היא הקדמה למידות. המידה הזו של הזריזות מלמדת עד כמה האדם בתוך הנושא, עד כמה זה מעניין אותו. כן, רצית להגיד משהו.
שמרת שאף דבר הוא צריך להשיג אותו, צריך לזכות בו. זה נראה לי כמו המערה של אברהם רוצה לקנות מעפרון, שעפרון בהתחלה נתן לו בפנים ואברהם רוצה לשלם על זה.
אז לא הבנתי, אני, סליחה, לא הייתי מרוכז, מה אתה אומר? איך זה מתאים?
שעפרון בהתחלה רצה לתת לו את זה במתנה.
נכון.
ואברהם רצה לשלם עליה.
אוקיי. איך זה קשור לנושא שלנו?
זה לא כמו שאמרת שאתה, עד שאתה לא קונה משהו, אז הוא עדיין לא שלך.
זה מעניין, מעניין, מעניין. כלומר, אתה אומר, עפרון רוצה לתת מתנה, אבל יש לי רק נקודת חולשה אחת בדוגמה. כשאתה נותן לך מתנה, זה שלך.
אבל
לך תגיד. זה שלך. כלומר, אני נותן לך מתנה, אני לא לוקח אותה חזרה.
לא תמיד, זה עוד הבאים יכולים
לקחת. אני לא יכול לקחת אותך. אלא אם כן, זה היה מתנה בעל מנת להחזיר. אבל בדרך כלל עובדים מטרה, זהו, זה נשאר.
אתה
מעריך
אותה.
אוקיי, זה משהו אחר. היחס המעריך לדבר שאתה מקבל מתנה, או דבר שעבדת עליו, בוודאי שונה לטובת הדבר שעבדת עליו. מסכים, זה אני מסכים. מה אתה אומר? אמרת משהו? ולכן, השלב השני, השלב השלישון אמרנו, לימוד מביא לידי חיבור, לימוד מביא לידי תחושת שייכות, לימוד מביא לידי התקשרות, וממילא כל דבר שאני מבין אותו, ואני מחובר אליו, ואני אוהב אותו, אני עושה אותו איך? בזריזות, ממילא המשוואה הפוכה. מה שאני שטחי בו, מה שאני לא אוהב אותו, מה שאני לא מחובר אליו, אני לא מרגיש שייך אליו, ואני מחויב לעשות אותו, בגלל סיבות כאלה וכאלו, איך אני עושה את זה? בעצלות. לאט לאט, מתוך תקווה, ש... איך אומרים? טוב, אין ברירה ואני אעשה את זה.
זה
השלב הראשון. השלב השני, אומר רבי הרמח"ל, הסתכלו בפנים במילה של השלמת עניינם. אתם רואים? אומר הרמח"ל, זה הקדמה למצוות ולהשלמת עניינם. מה פירוש השלמת עניינם? אומר הרמח"ל, תראו, יש לנו דבר מעניין. גם אצל האדם הזריז, שמרגיש שייכות, שמרגיש קשור, שמרגיש בעניין, הוא אין בעניין שהוא עכשיו פועל, כי הוא למד אותו, וזה באמת הוא. כולנו מכירים את זה. בואו ניקח דוגמה, אדם שעושה אירוע, אדם עושה אירוע, כשמתחיל האירוע, באיזה אנרגיות הוא נמצא? חבל על הזמן, אדרנלין, ככה בדם עד למעלה, כולו מלא התלהבות, כולו מלא שמחה, כולו מלא עשייה, וככל שהזמן אומר ונה לו על מישור הזמן והאירוע הולך ומסתיים, לאט לאט מה קורה מהאנרגיה שלו?
הורדת.
הולכת ויורדת בהתאם, עד שבסוף האירוע כשאחרון האורחים עזר, הוא נופל מוטש על הספה או על הכיסא, ואומר, אוי, ברור שפתרנו. נגמחנו. השלמת עניינם זה השלב השני. קיום המצוות, יש אנשים שבאים על המצוות מתוך עול. שמחה, מלאי התלהבות. וזה הולך ומתבזבז ויורד עד שזה נעלם עד בסיום המצווה. אנחנו יכולים לתת דוגמה לזה, באחד הימים הגדולים, המקודשים ביותר. יש לעם ישראל, איזה יום זה?
כיפור,
יום הכיפורים. אנחנו נכנסים ליום הכיפורים בתפילת קהל נדרי, ויש לנו איזה סוג של, בכל זאת, גיראה, בכל זאת יום כיפור. תסתכלו מסביבכם, תראו גם אנשים חדשים בבית הכנסת, שלא רואים אותם חדשים. ברוך השם, תודה להם. וכולם בסוג של מתח, למה? כי מרגישים שייכות, מרגישים חיבור, מבינים שזה משהו, זה יש לזה ערך. ואדם נכנס לתפילות יום הכיפורים, לא רק עם בטן מלאה, כי הוא אכל סעודה מפסקת לא מזמן, אבל הלב שלו מלא ברצון להתקשר ליום הכיפורים, לבקש סליחה, מחילה וכפרה. בשחרית, כבר משהו קצת כזה זז. אתה מגיע למוסף, אתה כבר נמצא במצב של תסכול. תלוי בשליח ציבור. כשאתה מגיע למנחה, אתה במצב של צורך בעידוד, בחיזוק. כן? כשמגיעים לנעילה, מה קורה פתאום?
כולם
מתעוררים. ויש שאלה גדולה, מה קרה פה? למה? הרי רק שנייה. למה?
כי
נעילה
זה
הנעילה
של הכיפור.
זהו, גומרים עם זה.
אתה אומר, גומרים את זה, אני שמח.
או גומרים
זה,
או ש... או ש... כאילו, אתה אומר, זהו, לא יודע, מה, אתה כבר לא ניצלתי את זה,
סתם. או שאתה אומר, וואלה, פספסתי. ועשיתי את הדבר הלא נכון, ואולי ברגע האחרון אני צריך להציל משהו. ואז אתה מתמלא כוחות בחדש. בשיא של הצור, שאתה באמת, מבחינה פיזית, אצל רובם, זה החלק הקשה ביותר של הצום, ובדרך כלל האדם, חלק, בלי לפגוע, כן? אבל חלק מסתכלים במחזור, מחזור התפילה, ועוקבים אחר שליח הציבור, וחלק זה נע ממחזור התפילה אל השעון בקיר בית הכנסת. זה זמן קשה, ופתאום אנשים מתמלאים בכוחות כי מבינים פיס. פס נו. ואתה יודע שמדובר פה על החיים שלך. אז האדם מתמלא בערך חשיבות הדבר, והוא מתמלא באנרגיה חדשה, ומוציא מעצמו כוחות, שמה הוא חשב בצהריים?
שאין לו. לא.
אבל יש... אם כן, אנחנו רואים שיש איזה מין ירידה בהתלהבות מתחילת עשיית דבר חשוב לסיומה. אומר הרמח"ל, רבותיי, מידת הזריזות מביאה את האדם להישאר באותה התלהבות למישור העשייה כולו. אין הבדל בין תחילת המעשה לסוף המעשה.
זה שכן.
אנחנו נלמד ונראה איך להימנע מזה. אבל זו מידת הזריזות. מידת הזריזות שבאה מתוך קשר, מתוך חיבה, מתוך שייכות, שומרת לך כל הזמן על אותה אנרגיה. למה? פשוט. אני אשתמש אולי בדוגמה מוכרת מחיי הילדות, ואפילו מחיי הבגרות. קיבלתם הצעה לעבוד באיזה מקום, תמורת שכר שהתאים לכם, והלכתם ועבדתם, וקיבלתם את שכרכם, ובשכר הזה הלכתם לקנות מוצר שרציתם. אני מדבר כמובן מוצרים המותרים.
ולא סמארטפון.
והנה, יש איזה משפט מיותר. והנה, אתה לוקח את הדבר שקנית בו, קנית אותו, ואתה משתמש בו. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, עשר, חמישים, מאה. השתנה היחס שלך למחשיב? לא. אתה נהנה כל פעם מחדש, שאם לא, איפה הוא היה מונח היום?
במגירה.
במגירה ולא שימוש. זאת אומרת, רק שנייה, זאת אומרת שהקשר שלך אל המכשיר, התלהבת ממנו בפעם הראשונה, נכון. אבל השימוש בו בשבילך מה הוא? הוא דבר חשוב, הוא שומר על הערך הזה. אתה שומר על הערך שלו. הוא מכשיר חשוב לך, ואתה תשתמש בו כמה שיותר, ואתה תשמור עליו.
זה לא נכון,
אבל... אם לא, אז יש לנו בעיה. אז הערך שלך...
פעם ראשונות את הכל...
לא, אז הערך... בואו ניקח נעליים, רגע, אופניים חשמליות. בואו, גם נעליים, בואו ניקח נעליים. בואו ניקח נעליים.
פעם ראשונות אתה לא משחק את הכדורגל, הנה, לא הולך ללכת, אתה בוא לכלוך קטן, אתה מנקים אותו, אחרי זה אתה לא אכפת,
יפה, למה? למה? כי הם איבדו את הערך שלהם בעיניך. הם, כן, בוא נחלך.
אבל הם נשארו אותו דבר.
אני אסביר, לא, אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה. הנעליים תפקידם בעיקרון, מה הם? להגן על הרגל מפני מה שנמצא על הרצפה. זה תפקיד הנעליים. כשאדם קונה, כן, מותג, ומוציא עליו מאות שקלים על נעל שתפקידה להגן על הרגליו, הוא יכול לקנות נעל יפה שתקל על הרגליו, והיא לא מותג בחצי מחיר. אבל בגלל הרצון להיות מותגיסט, כלומר, בכדי לעשות רושם, אוי ואבוי, עוד יותר גרוע, ניחא, נגיד, אבל זה לעשות רושם על עצמו, וזה הדבר יותר גרוע. האדם, לאחר שהוא נועל את הנעליים, אז בימים הראשונים, או בשבוע הראשון, הוא מלקק כל פיסת אבק, אבל לאחר מכן, מה קורה? הוא מבין שמה יש לו על הרגל? נעל שמגינה על הרגל.
אבל היא יפה.
אבל היא כבר לא יפה, כי היא התלכלכה וקיבלה שריטה,
ואז
בתת מודע שלנו עולה מחשבה ואומרת,
ומתי נעל מקבלת
שריטה? יצאת פראי.
וואי, כל כך.
זהו. היא מאבדת את הערך שלה, למה? כי עכשיו היא כבר לא כזה מותג.
יש לך...
היא כבר לא כזה כמו שהיא הייתה בוצצת ויפה. היום כבר היא מלוכלכת, היום יש בה שריטות. היום ביד שנייה לא תמכור אותה. אז זה מאבד את הערך. זה מאבד את הערך, לכן אתה לא מתייחס אותה. כלומר, ברגע שאני קונה דבר שהוא מותגי, הוא מאבד, הוא מאבד, ואז אני אגיד, תן דוגמה. אדם קונה רכב חדש. חדש, מה נהיה לו?
רק שהוא נגע בו, שהוא...
בשבוע הראשון הוא כל הזמן מסתכל, וואי, שלא תהיה שריטה, ושלא יהיה שום דבר, הוא מבריק את האוטו, מלקק אותו, מלטף אותו, דואג שהוא יהיה נוצץ ויפה. אחרי חודשיים, אתה רואה מכה פה, שריטה פה, האוטו עם אבק, מנוחלך, אבל אני ממשיך. מדוע? זה אותו רכב, זה תירוץ, גם מקודם לא היה זמן.
לא.
לא, גם מקודם לא היה זמן. אלא שמקודם היה לזה ערך גדול, מדוע, כי אתה יודע כמה קנית אותו. הוצאת הוצאה גדולה, אז אתה מרגיש אותה. אבל כשהזמן עובר, זה הופך להיות, בסדר, רכב. אני לא משועבד לרכב.
וזה כמו השאלות שאנחנו שואלים.
עכשיו, כשאתה עושה ככה עם הראש, אני מבין שקנית כבר 4-5 רכבים. לכן אתה מגיב מתוך ניסיון. רבותיי, רבותיי, תסתכלו על האופניים החשמליות שיש לכם כאן, מי שקנה אותם בכספו לא קיבל אותם מתנה.
כספו?
דיבר פה מישהו שקנה את האופניים החשמליות שלו בכספו, שהוא עמל חודשים ארוכים כדי להשיג 5,000 שקל, שזה עולה, ככה אני יודע, אולי יותר. הסתכל איך הוא התייחס אליהם בשבוע, שבועיים, חודש הראשון, ואיך הוא מתייחס אליהם אחרי חצי שנה, שנה.
אבל לא היה לי אופניים חצי שנה,
מאוד יהיה. זה משהו אחר, למה? למה? כי הערך של הדבר בעיניך פחת. הוא ירד, אתה מתנתק.
אפשר?
לכן גם במצוות, כשאנחנו, כן.
כשאתה קונה את זה בהתחלה, עזוב, אני בכסף, יש לך את ההתלהבות, שאתה רוצה שכולם יראו שזה חדש וזה. אם היית קונה את זה
ישן... אני אומר, שידירות, משלחים.
אם היית קונה את זה ישן, אז לא היה לך כל כך את ההתלהבות.
אמת?
לא.
נכון.
בגלל
שאם
היית קנית את זה
בחדש,
היה לך סיבה
שקנית את זה. יפה, מה הסיבה? רושם. נו, אמרתי את זה, כן.
זה כמו לשמה.
רק רגע. ביניכם אחר כך, כן.
זה כמו לשמה שלנו, אתה קבל את הנשמה חדש,
חודש לפני עבר מצווה, או שנה לפני עבר מצווה.
או באותו יום.
תזכרו איך התלהבתם, או באותו יום. תזכרו איך אתם התלהבתם. תזכרו איך אתם הלכתם את התפילי.
הרב
ישן. ותסתכלו איך אתם מניחים אותם היום. אבל זה אותם תפילים, אותה מצווה, אותו רעיון.
אבל
אין לך כבוד בעצם. למה? למה? כי באותו יום הייתה לך התלהבות ממשהו צדדי. התפילין היו אלו שהביאו, הם היו הפלטפורמה בשביל משהו אחר. יש טקס בר מצווה, יש שואו, יש אולם, יש אירוע, יש... תסתכלו על האנשים. אז זה תפס נפח גדול. אבל לא ירדתם, אצל חלק, בלי חוץ מאותם אלו שכן, לא ירדתם לעצם השורש של מושג התפילין. ולכן יש כאלה שמניחים תפילין בבר מצווה, ולצערנו הרב, אחר כך מניחים אותם גם כן, אבל בארון. כי הערך לא היה באמת התפילין. הערך המרכזי בקידום...
החדש.
המצווה הזו של אחד התפילין היה הטקס! היה המסיבה! לא התפילין! אז יפה! כמה תלמידים, כמה נערים לפני בר מצווה לומדים לעומק מה זה תפילין? לא שלוקחים אותם כדי ליצור אותם חוויה, וזה נפלא לראות איך מכניסים את הפרשיות, זה דבר נפלא. כמה באמת ילד יושב ולומד את כל הנושא של הלכות תפילין. כמה כאלה יש? יש, מעטים. והיחס שלהם ולתפילין שלהם שונה. כמו שאמרנו, הרמח"ל אומר, הזריזות היא הקדמה למצוות. הקדמה למצוות באה מתוך לימוד המצווה. תזכרו בפעם הראשונה שקראו לכם 4 מינים. תזכרו בדברים שהיו בשבילכם, וואו! איך התלהבתם, והיום את אותו דבר, איך אתם עושים? כן.
סתם שלא כולם יש כאלה...
אמרתי חוץ מאלה שלא. יצאתי לחובת המתנגדים.
חוץ מאלה שלא עולם את הגוף שלך, אתה לא עולם המזמין. אני אחת, תמיד מטפח אותו, אתה תמיד רוצה שהוא יהיה ככה. אמרתי לא כולם. למה אתה אף פעם לא מתחיל להשתמם מהגוף שלך, או מזניח אותו כמו אופניים או משהו אחר?
וואי, 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 וואי. אם אני לא הייתי שומע אותך, הייתי צריך להמציא אותך. תקשיב, לא רק שאני לא מסכים איתך, לא רק שאני לא מסכים איתך, אני לא רוצה לטעון שאפילו יש לנו דוגמה ממך. ולכן אני אקח את זה למשהו אחר, ומשם תלמד לגביך. בן האדם, סליחה. בן האדם דואג לגופו, מה זה דואג לגופו? ברגע שהוא מתוודע אליו, הוא מתחיל להכיר אותו. ואז, יצא לך פעם להכיר מישהו שמתאהב בשיער שלו?
כן.
וכמה הוא דואג לו ומסלזל בשיער, כמו יוסף הצדיק, מוריח ג'ל, עושה כל הזמן מדורגים, מעלים, משולשים, כל הזמן, מה זה אוהב את הגוף שלו? ואז פילי פלאות, אחרי שהוא יצא מגיל הטיפשות, והוא מבין שהדבר הזה הוא שטותי ואין בו כלום, פתאום הוא כבר מספר קצר, הוא כבר לא כל כך מסלזל, הוא כבר לא כל כך מוריח ג'ל, מה קרה?
לא,
האדם דואג לגופו כל הזמן, הוא לא מזניח אותו.
בדיוק.
אלא, שעם השנים הוא מאבד את הזהירות. הוא מאבד את הזהירות, ממילא הוא פוגע בעצמו. זה הכל.
ההפך, עם השנים.
ואז הוא עושה דברים.
עם השנים הוא מקבל זהירות.
ואז הוא עושה דברים, כן, בזריזות, מה שיפגע בו.
תראית כולם בגיל 50 במקרה.
אחר כך כבר אין לך שיער לסלסל כי אתה מקריח. אז אתה מבין, האדם עם הזמן לאט לאט מאבד את הזהירות וגם פוגע בגופו, כן? כן? תסתכל איך כולם צועקים על מה שאנחנו אוכלים ואנחנו ממשיכים לצרוך מוצרים שהיום בוודאות גם המדע אומר שזה פשוט לא ראוי למאכל אדם. ואנשים אוכלים את זה ושותים את זה בסוף. למה? כי זה טעם החיים.
אבל לא נגיד אם...
רמזתי. כן, זהו. אבל היום כולם מדברים על זה.
אבל לא, מה שאני מקבל... מה שאני מקבל זה לא בשביל הופעה.
אבל למה?
זה לא לראות יפה, לא לזה התכוונתי לזה.
לא, זה לא בשביל לראות יפה, זה סתם בשביל לחסוך כסף.
לא.
או כדי לגרום לספר לפשוט את הרגל כי לא באים אליו. אז לא,
נוכל.
לא,
מה
שצריך? לא, דיברתי על הרפואי. אם אתה לא מרגיש, אם אתה חולה בתוך הגוף, אז אתה תעשה הכל בשביל להתרפות.
ממש לא.
כן.
ממש לא. אם זה לא כזה שמשבית אותך, לגרום לך נזק, אתה תזלזל, דוגמה. בוא, עזוב רגע, תסיר, דרך עוד לפני. תגידו, יש פה מישהו שלא קרה לו פעם בחייו שהוא היה מצונן? יש פה מישהו כזה? נדמה לי שאין. האם יש פה מישהו שלא מכיר את התופעה שהאף גדוש מלא כל הזמן? יש פה מישהו שלא קרה לו דבר כזה? לכולנו. האם מוכרת לכם התופעה של בני אדם שיש להם גודש והם נזלת, מה שהם מכונה, כן? הם הופכים להיות משאבה לאומית. מוכר לכם? הם לא מוציאים את זה החוצה. הם שואבים את זה פנימה. עוד ועוד ועוד.
לא.
אתה אף פעם לא עושה את זה.
נושף החוצה.
היה, נושף החוצה. טוב, כמה אנשים שיש להם גודש מסתובבים עם שקית גדולה של טישו בכיס כל הזמן כדי לקנח החוצה. תסתכלו, תראו. אתם רוצים לעשות ניסיון? בחורף, תפנו לאנשים, אפשר לקבל טישו. תקבלו מרוב האנשים תשובה, אין לי. אז מה הם עושים? אבל זה... הם שואבים פנימה. הם שואבים פנימה, זה נכנס לתוך חלל הגולגולת, ואז יוצר מחלה חדשה שתקראת סינוסי.
מה זה נקרא?
ואז יש כאבים בראש, ואז יש כאבים מתחת העיניים. והבאדם כבר הסתבך. אדם דואג לעצמו כל הזמן, הדברים פעוטים הוא לא דואג.
תלוי מי?
חוץ מאותם אלה שקל, אבל הם בודדים. לכן אנחנו מתייחסים בדרך כלל אל הכלל, ולא אל אותם צדיקים בודדים שאצלם כן יש הקפדה.
אנחנו מדברים... אתה תמיד דואג לא להיפצע.
אנחנו מדברים...
נכון, אין להיפצע.
אמת, אין ספק. אדם לא אוהב להיפצע, אז אם כן מדוע הוא עושה הרבה דברים שעלולים להביא אותו עדי פציעה, למשל נוסע הרבה זמן על אופניים חשמליות ולא קסדה. דוגמה! כלומר, הוא מאוד לא אוהב להיפגע, אבל הוא עושה דברים שעלולים לפגוע בו. בסדר, לא נורא. הוכחה, מכאן אנחנו רואים שהאדם גם על, היום, גם על גופו לא שומר. למה? כי בעיניו לגוף שלו יש ירידת ערך. כמה בני אדם לא אוכלים את מה שהם צריכים לאכול? כי הם עצלים מלהכין. אם יהיה מוכן הוא יאכל, אם לא הוא לא יאכל. כמה אנשים מקבלים תרופות שהן לא תרופות, נקרא להן מצילות חיים, הוא לא בסכנה, אלא קבוע הוא רוצה לקחת תרופה כזו או אחרת, וזה מונח בבית, והוא לא לוקח יום יום. זה נקרא לדאוג לגוף. כלומר, האדם מאבד את הערך של הדברים. מדוע? כי הוא איבד את מה שלמדנו קודם, את ערך הזהירות. לכן, אומר רבנו הרמח"ל, שערך הזריזות בא אחר הזהירות מתוך למידה, מתוך עיון, ולא סתם. אדם שלומד נקשר למה שהוא לומד. יש לו ידע, הוא מבין יותר, אכפת לו. עצם זה שהוא לומד את זה, הוא מגלה מה? הוא רוצה להיות קשור לזה, לכן הוא לומד. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה.
יש לי משהו ש...
אז הדבר הזה באמת נעשה בזריזות.
יש לי משהו שלעולם לא נאבד לו ערך.
בוא.
אני לא יודע עדיין, אבל בוא נגיד
תגיד.
הילדים שלך. לעולם לא ירד לך ערך.
אין גוף, זה לא דבר.
מחילה מכבודך.
זה לא חפץ.
אני שמח שככה אתה חושב.
הכסף.
צר לי, צר לי לאכזב אותך גם בזה. האם יצא לך לשמוע, ואני עוסק בחלק מחיי גם עם נוער שלא נמצא בבית שלו, שגורש מביתו, שגורש מביתו ומסתובב במקומות שאני לא הייתי שמח שהבן שלי יסתובב שם ולא אתה, והם ממש, ממש, ממש לבד. ואלמלא אותם אנשים שאוספים אותם, כן? אז הם היו, לך תדע איפה. וכשאתה בא להיפגש עם ההורים שלהם, ואומרים לך, אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה לראות.
חוץ מכאן.
לא, 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 לא. אני מדבר על תופעה, זאת אומרת שיש מצבים שגם ילדים מאבדים את ערכם. זה תלוי מה יכולת ההורים ומה הילד עשה. כלומר,
זה... אז לכל
דבר
בחיים
יורד הערך? כן. לא חייב. אומר רבנו הרמח"ל, אני אסביר לך גם מה זה קורה עם ילדים. אני אסביר לך.
חוץ מזהב.
אני, אתה יודע מה? בוא אני אתן לך דוגמה
הפוכה.
בוא אני אתן לך דוגמה הפוכה. בוא אני אתן לך דוגמה הפוכה, ידידי. אתה יודע, אמרנו פעם, למה יש מצוות? אתה זוכר, דיברנו על זה. למה יש מצוות? כדי להגביל אותנו, כי יש לנו נטייה לעשות הפוכה. בוא ניקח הפוך, לא ילדים, הורים. בוא ניקח את הנושא שנקרא הורים. לכולכם יש הורים ברוך השם?
כן.
אני יש לי רק אמא. כן? אבי עליו השלום, הלך מכאן לפני שנתיים אחרי.
סבתא רמה.
הסתלט לעולם האמת. עכשיו נשים לב. וצריך להיות אמיתי פה מאוד. האם במהלך חיינו, ביחס שלנו להורים, היינו כל הזמן על אותו מישור?
לא.
כשהם הכעיסו אותנו, כעסו לנו, הייתה להם ירידת משמעות. אפילו כעס, ואפילו דברים יותר קיצוניים. וכשהם עשו את מה שביקשנו זה עלה. אבל תראה מה קורה אחר 120, או אפילו בתוך כדי, שההורים מחליטים לתת לילדים שלהם, לפי מה שהם רוצים, לזה מתנה כזו, את הדירה הזו, וזה ולזה שום דבר. זו טעות, אבל ככה הם עשו. איך היחס של אותו בן או בת שלא קיבלו כלום מול יחס שאר האחים אל ההורים?
משתנה.
לגמרי, זאת אומרת שגם זה משתנה.
וואי, זה...
זאת אומרת, המושגים משתנים של הערך ככל שאדם מותנה, לא, ככל שאדם מותנה, זו אהבה על תנאי, זה אומר שאם יש משהו צדדי שבשבילו אני פועל, זה מתבטא, זה יורד. כאשר הדבר יש לו ערך עצמי, לא משנה איפה הוא יהיה בדוגמה. יש לך יהלום שערכו מה שלא יהיה, והוא נפל לך מהיד לרצפה שהיא הייתה במקרה בוטית, ומוצאת אותו מהבוץ שהוא כולו בוץ. יהלום עטוף בבוץ. האם השתנה ערכו?
לא,
לא. כלומר, יש ערך עצמי ויש ערך מוסף. כאשר האדם, כאשר האדם לומד, מפנים, וזה הופך להיות שייך אליו, הערך לא משתנה לעולם. ומילה, כשאני עושה את הדבר הזה לכל האורך, אני שמח לעשות אותו. אתם יודעים מה, אני אגיד את זה אולי בצורה הרבה יותר מוקצרת, לא רגילה. תארו לעצמכם שאדם מגיע לתפילה וכולו באנרגיות וכולו מתלהב, וכששליח הציבור מסיים את התפילה ולפי המנהגים השונים, אם עלינו לפני או עלינו בסוף, וכשעכשיו הגיע הזמן להוריד תפילין, הוא פשוט נעצב, נהיה לו עצוב שהוא צריך להוריד את התפילין. הוא יוצא מבית הכנסת, הוא עצוב שהוא צריך לצאת מבית הכנסת. נגמר השיעור שהוא למד בדברי תורה, והוא עצוב שהשיעור נגמר. הוא עושה מצווה והוא מצטער שהיא הסתיימה. זה ההבדל הגדול במי שמגיש שייכות לדבר, היא בעלת ערך בפניו, או למי שעדיין לא שם. אומר הרמח"ל, ובזה נסיים, אומר הרמח"ל שהשלב הראשון כדי להגיע למידת הזריזות, יש צורך בלמידה, בהגדרת הערך של המצוות. שתלמד מה הערך שלהם, הם יקבלו בעיניך מימד אחר, מימד אמיתי, ולא על תנאי. במאמר מוסגר, גם המחשבה שיש שכר למצוות גורם לקריאות, גורם לוויתור. כי בן אדם יכול להגיד, אתה יודע מה? לא רוצה לעבוד, לא רוצה משכורת. פטר על המשכורת. והאדם, בגלל התפיסה שיש שכר, אומר, בסדר, אז אני לא אקבל שכר. הוא מבטר. גם המחשבה הזו יכולה להטעות, כי זה ערך מותנה. אני עושה מצוות כדי להגיע לגן עדן, זה ערך מותעה. אני עושה מצוות כדי לא להגיע לגיהנום, זה ערך מותעה. זה ערך מתעה. העובדה שכמה שאני לא רוצה להיות בגיהנם, אני דואג כל הדרך לעשות דברים שמוליכים אותי לשם. וכמה שאני רוצה להגיע לגן עדן, אני עושה ומפזר אלף מוקשים שימנעו ממני להגיע לשם. כי זה ערך מתעה. זה לא הערך האמיתי של המצוות. הדבר השני, כשאני באמת מבין את המהות של המצוות, את הערך של המצוות, אני שמח להיות שם. אני לא רוצה שזה ייגמר. זה ההשלמה. ועל כך בעזרת השם, בשבוע הבא.
מה עם אמונה?